אנחנו מבקשים, תוך כדי חלוקת דפי המקורות, נאמר כמה מילים בעל פה. למי שזוכר, חילקנו בתחילת הזמן איזשהו דף של מבנה ספר שמואל, והסברנו ששלושת הפרקים הראשונים עוסקים במשפחת אלי, אלקנה, המשכן ושילו. לאחר מכן החלק השני, שזה פרקים ד' ז', שסיימנו אותם בשבוע שעבר, עוסקים בנדודי אהרון בהנהגת שמואל. אנחנו מתחילים איזושהי מציאות חדשה, מתחילים איזשהו דבר נוסף, דבר חדש, והוא בקשת המלך והמלכת שאול. זה ילווה אותנו עד הסיום הטרגי של ספר שמואל א', עד למיטתו של שאול בגלבוע, שאול והבנים שלו, פרק למד א' בסוף שמואל א'. אבל העניין הזה מתחיל בפרק שלפנינו. פרק שלפנינו, פרק ח', עוסק במשפט המלך ובקשת המלך, וזה העניין שאנחנו מבקשים לעסוק בו היום. עכשיו, הכותרת של הפרק היא קשה, כי כתוב ויהי כאשר זקן שמואל. יש למישהו מושג בין כמה מת שמואל? מאיפה יש לך ראיה לזה? מאיפה יש ראיה לזה? בין כמה הוא היה? בין כמה הוא מת? לא חושב שזה כתוב באיזשהו מקום. זה אתה זוכר את מסורת חז"ל, שהיא נכונה, אבל זה לא מופיע בכתוב. ובכל אין, אני לא מתווכח איתך, אבל נדמה לי ש... בכל אופן, יש ויכוח גדול. אברבנאל הוא היחיד שמעיז לומר ששמואל נפטר בגיל 70, אבל מסורת חז"ל ששמואל נפטר בגיל 52, וממילא המילים ויהי כזקן שמואל הם לא כל כך מתאימים. הרבה אנשים בני 52 רחוקים מלהגדיר את עצמם כזקנים. אולי יש להם כל מיני עניינים אחרים, אבל זקנים למדרגה הזאת הם עדיין לא הגיעו. אז עכשיו, למה בגיל 52? קשור לשבועת חנה וכולי, לא משנה כרגע בעניין. בדף המקורות שלפנינו, הגמרא בתענית, מזכירה את הגיל של שמואל, ואמר לרב נחמן לרבי יצחק, מה דכתיב ויהי כאשר זקן שמואל, ומי סיב שמואל כולי היי? האם באמת שמואל הוא כל כך זקן בגיל הזה שהוא הגיע לכזאת זקנה מופלגת? ואבר 52 אבי, והרי הוא היה בן 52 שנה בסך הכל, ואמר מר, מת ב-52 שנה, זהו מיטתו של שמואל הרמתי. אחי, אמר רבי יוחנן, זקנה קפצה עליו. מכירים את זה מהגדה של פסח, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, הרי אני כבן, עם הסיפור בחז"ל, מה בדיוק קרה לו, וכולי. אז בקיצור, שמואל, הקפיצו עליו זקנה, הוא נראה זקן, למרות שבפועל הוא לא היה כל כך זקן, אבל כך זה היה נראה, לפחות כלפי חוץ.
אפשר להגיד שהוא התנהג כמו זקן, לא דווקא נראה כמו זקן.
גם זה יכול להיות. וישם את בניו שופטים לישראל. זה מריח לנו לא טוב. זאת אומרת, אדם שיש לו איזושהי משרה, והוא מעביר אותה לילדים שלו, זה נשמע לנו, זה לא מנהל ציבורי תקין. מה זאת אומרת, ויהי כאשר זקן שמואל, וישם את בניו שופטים לישראל, איך הדבר הזה מסתדר? אז כמובן שהסיבה הפשוטה היא פרקטית. ואיפה הוא יחפש עכשיו אנשים שיתפנו בכל עם ישראל? הכי פשוט, הוא פונה לילדים שלו. הוא אומר, תשמעו, אני נושא פה באיזשהו תפקיד, כמו שאלי והבנים שלו, אלי ופנחס, זאת אומרת, חופני ופנחס, הבנים של אלי המשיכו את העניינים שלו, ממילא גם אצל שמואל מאוד מתאים שהדבר הזה, שהדבר הזה יתבצע. עכשיו השאלה אם הדבר הזה מקובל, אז להפתעתנו, הרמב״ם בהלכות מלכים, בדף המקורות שלפנינו במקום מספר 2, הרמב״ם אומר ולא המלכות בלבד, אלא כל השררות וכל המינויים שבישראל ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם, והוא שיהיה הבן ממלא מקום אבותיו בחוכמה ובהירה. זאת אומרת, אם הבן הוא ראוי, והרמב״ם אומר בכל השררות וכל המינויים שבישראל, אפילו דברים מאוד פשוטים, גבאי בבית כנסת, רב במקום, היו על זה המון דיני תורה, המון מריבות, אפילו בשנים האחרונות, יהודים זקנים החזיקו את משרתם כדי להעביר את זה לילדים שלהם, והקהל לא רצה את זה. האם הם יכולים לעשות את זה, לא יכולים לעשות את זה, זה ראוי, זה לא ראוי. בעולם הישיבות גם כן הייתה משפחה, היום זה טיפה פחות, אבל משפחולוגיה שלמה, איך מעבירים את זה, איך עושים את זה, מה עושים את זה, זה גרם להמון מתחים. אז הרמב״ם אומר לנו, ולא המלכות בלבד, אלא כל השררות וכל המינויים של ישראל, ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם, והוא שיהיה הבן ממלא מקום אבותיו בחוכמה ובהירה. כמובן, חזן צריך לדעת להתפלג, זאת אומרת, איך אומרים על דרך הבדיחה, כתוב כל מיני תנאים של חזן בימים נוראים, שהוא צריך להיות נשוי וזקנו וכו' וכו', אבל איך אמר פלוני, חוץ מכל הדברים האלה, הוא צריך לדעת להיות חזן, אחרת כל הדבר הזה לא מועיל. אז ממילא אומר הרמב״ם שכל הדברים וכל המינויים הללו הם מאוד נחמדים ומאוד טובים, בתנאי שהוא ראוי והגון לעניין. אז מצד ההלכה, שמואל בסדר גמור, וממילא הוא ממנה אותה. עכשיו, כנראה, וכך יש לנו ראיה, כך יש לנו ראיה מרש"י במסכת סוכה, שמופיע במקור מספר 3, אני לא קורא את זה, אני מניח שאתם מאמינים לי שאני אומר דברי אמת, כשרש"י מונה את רשימת השופטים, והבנים, רש"י מונה את רשימת השופטים, והבנים של שמואל לא מופיעים שם. הם לא היו שופטים במדרגה הרוחנית שהם שופטים, אבל שמואל מבחינה פרקטית מאוד נוח לו, מאוד מסתדר לו להעביר את העניין הזה, והמקרא מונה לנו את השמות. ויהי שם בנו הבכור יואל, ושם משנהו אביה, שופטים בבאר שבע. השמושניקים יכולים להרגיש טוב, אנחנו עוסקים בבאר שבע, משם הם, שם הם נמצאים, שם הם שופטים את ישראל. זה קצת מוזר וקצת משונה, כי אנחנו יודעים ששמואל ישן יותר באזור יהודה ובנימין, והם יורדים שם לדרום, לאזור באר שבע, שם הם מנהלים את השפיטה שלהם, את הדבר הזה בצורה מסודרת. אני מעיר הערה במאמר המוסגר, שלא ניכנס אליה, אבל ראוי לדעת אותה. אנחנו יודעים שחלק מהמערכת היוחסין המשפחתית, שעכשיו אנחנו עסוקים במחומש בראשי, ובמקרא כולו, מופיעה גם בדברי הימים. בדברי הימים מופיעה רשימה מסודרת של כל המשפחולוגיה של עם ישראל לדורותה ולשבטה וכו' וכו'. ואם אנחנו פותחים בדברי הימים א', פרק ו', פסוק י' ג', אנחנו מגלים דבר מוזר מאוד, ושם כתוב כך, ובני שמואל, הבכור ושני ואביה. לא מתאים לשמות שיש פה, הרד"ק, פרשנים נוספים עוסקים בזה, אני מזכיר את הפרט הזה, לא נוכל להתעכב עליו, כרגע אם היו להם שני שמות, ואיך היה ומה היה. הנקודה שכן אני רוצה להתעכב עליה, זה דברי הרד"ק, למה הם הגיעו לבאר שבע. סיפר זה להודיע, אני קורא בתוך הרד"ק, כי לא הלכו בדרכי אביהם, שהיה הולך וסובב על הערים. זוכרים איך סיימנו את השיעור בשבוע שעבר? ותשובתו הרמת הקישם ביתו. שמואל הולך עם הסנדוויץ' עם שק השינה, הוא לא רוצה טובות הנאה מאף אחד, הוא עושה את הדברים בצורה ראויה וטובה, אבל הם פותחים איזשהו בית דין בבאר שבע, ולכן, ואני קורא שוב, סיפר זה להודיע כי לא הלכו בדרכי אביהם, שההולך וסובב על הערים שלא להטריח את כל ישראל לבוא אליו למשפט, והם לא די להם שלא עשו זאת, אלא ישבו להם בקצה ארץ ישראל. כי באר שבע היה בקצה ארץ ישראל, כמו שאמר הכתוב, מדן ועד באר שבע. אז ממילא, זה מתחיל להישמע כבר לא נחמד ולא נעים, הסיפור הזה עם הבנים של שמואל, שם הם נמצאים, שם הם שופטים וכו'.
זה בסדר, לא היו בשיים.
תקרא את פסוק ג', ואז תגלה פרטים לא כל כך נעימים. ולא הלכו בניו בדרכיו, ולא הלכו בניו בדרכיו, ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד ויתו משפט. זאת אומרת, מספרים לנו כאן בצורה קרובה, מה הבנים שלו עשו, הם לא הלכו בדרכיו, ויש כאן נקודה מאוד מאוד לא סימפטית, לא נחמדה. שימו לב שבדרכיו כתוב כאן בצורה מיוחדת, לא כתוב כאן יוד אחרי החף, אלא בדרכיו, זה בא כמובן גם כן ללמד אותנו איזשהו עניין. ורבי יוסף כספי נבהל מעצם הרעיון הזה, והוא שואל, ויש לתמוע איך לא נשמר מזה שמואל, וכבר ראה וידע מה קרה מכמו זה לעילי. מה זאת אומרת שבניו לא הלכו בדרכה? עסקנו לפני חודשיים בתחילת החורף, כשלמדנו בתחילת ספר שמואל, עסקנו בחטאים של בני עילי. מה הם עשו? וראינו את הדברים החמורים שחזל אומרים להם. מי שמחליף את עילי במסורת של תורה שבעל פה, במסירת המסורת, זה שמואל. אז איך הוא לא שמר על הילדים שלו? מה זאת אומרת שבניו לא הלכו בדרכה? תקלה כזאת חוזרת על עצמה עוד פעם. איך דבר כגון זה יכול להיות? והתשובה, כי נכון שלא נתאמת זה אצלו, כל שכן, ועוד שאותם המעשים הידועים באים לכל, ולא כמעשה שמואל. זאת אומרת, נכון הוא שהם לא היו בסדר, אבל באיזה קריטריון הם היו בסדר? בקריטריון של שמואל. ולא הלכו בניו בדרכה, אין הכוונה שהם היו חבורת פושעים, אלא הם לא הלכו בחסידות המיוחדת והמעולה שהייתה בדווקא לשמואל, ויקחו שוחד ויתו משפט. נשמעים לנו משפטים מאוד 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 קשים, מאוד נוקבים. וחז"ל, הגמרא במסכת שבת בדף המקורות שלפנינו, בדף במקור ארבע, וכאן אני עוצר לרגע, ואנחנו לומדים פה דבר מאוד מאוד יסודי שניפגש איתו בשמואל ב', אחת הפרשיות הקשות ביותר בתנ"ך. אולי הפרשה הקשה ביותר זה סיפור דוד ובת שבע. אני אומר שכל המקרא כולו, אם היו מבקשים ממני ללמד בבית ספר חילוני, או מבקשים ממני ללמד בכיתה ב' או בכיתה ד' או בכיתה י' ב' או בישיבה גבוהה, אין לי שום בעיה. לא הייתי רוצה להיקלע כמורה לתנ"ך בבית ספר חילוני ללמד את הסיפור של דוד ובת שבע. אז נכון הוא שאנחנו תלמידי ישיבת הכותל אמונים על שיטתו של רב אביגדור, שיטה אחרת של הרב יעקב מדן מהר עציון, כולנו יודעים את זה, אבל קשה מאוד להסביר את זה, מה היה שם ואיך היה שם וכו'. וכאן מסתבים לגמרא הזאת, שזה מקורה וזה עניינה, תראו במקום מספר 4, דבר מאוד יסודי בלימודי תנ"ך. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועה, שנאמר ויהי כי זקן שמואל ובניו לא הלכו בדרכיו, בדרכיו הוא דלא הלכו, מי חתנה מי לא חתו, אלא מה אני מקיים ויתו אחרי הבצע. תתארו לעצמכם שהערב נפתחת מהדורת החדשות, פלויני אלמויני, אדם שנושא באיזושהי משרה חשובה ביותר, לקח שוחד. אז מה, נתחיל לעשות בזה פלפולים? כל אחד מאיתנו מבין, מה זה לקח שוחד? זה לא בדיוק מעשה של אחד מן המדבר צדיקי. אז הוא אומר, מה זה ביתו אחרי הבצע? שלא עשו כמעשה אביהם, שהשמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל, ודן אותם בעריהם שנאמר, והלך מדי שנה בשנה, וסבב ביתן והגלגל והמצווה ושפט את ישראל. והם לא עשו כן, אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם. הסבר חדש, מה זה ביתו אחרי הבצע? יש אדם שכדי לנהל מערכת, הוא עושה את כל זה בצורה מאוד פשוטה. הוא משתמש בטלפון אצלו בבית, כשהוא צריך לשלוח מכתב הוא שולח מהבית וכו'. יש אדם שבא לעשות את הדברים הללו, אז הוא פותח מנגנון שלם. הוא מבקש מהעבודה פלאפון צמוד, הוא צריך מזכירה, הוא צריך משרד, יש לו הוצאות דואר. יש לו בקיצור, זה הופך להיות אופרציה שלמה, אני מכלום, הופך להיות עניין. אז אומרים חז"ל ביתו אחרי הבצע, אין הכוונה שהם לקחו שוחד והכניסו לכיס שלהם או לבנק שלהם, אלא ביתו אחרי השוחד הם לא התנהגו כמו שמואל, והם פשוט פתחו מנגנון שלהם מסתבים לעניין הזה של בית דין. ואומרת הגמרא, מה זה היה? אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם. כתנאי, ויתו אחרי הבצע, רבי מאיר אומר, חלקם שאלו בפיהם. מה זה חלקם שאלו בפיהם? כשהם היו גומרים לדון איזשהו עניין ולעשות איזשהו דבר, אז הם היו אומרים, טוב, סך הכל מגיע לנו 15,000 שקלים, סך הכל מגיע לנו 100 שקלים, אבל חלקם שאלו בפיהם. רבי יהודה אומר, מלאי איתינו על בעלי בתים, מה שנקרא בעברית מודרנית, מיסים. יש לך כך וכך נכסים, יש לך כך וכך דברים, תשלם מיסים. רבי עקיבא אומר, קופה יתרה של מעשר נתנו מזרוע. רבי יוסי אומר, מתנות נתנו מזרוע. הרב דסלר לימד אותנו דברים מאוד יסודיים. הרב דסלר היה משגיח בישיבת פוניביץ', עלה לארץ מלונדון, התחנך את גדולי בעלי המוסר, הותיר לנו ירושה ספרותית חשובה מאוד, בדמות חמשת החלקים של הספר מכתב מאליהו, שפעם היו לומדים אותו המון בישיבות. היום יש כל כך הרבה ספרים שאני לא יודע בדיוק מה טבעם ומה עניינם, אז הרב דסלר נדחק באיזשהו מקום הצידה. אבל כצעירותינו בישיבה היו לומדים הרבה על קונטרס החסד ועניינים של תלמוד תורה ועניינים של פרשיות והכרת הטוב ומועדים, הרבה מאוד דברים. יש בבית המדרש כמה וכמה סטים של מכתב מאליהו. נורא חשוב לי, כמעט אני מעיז לומר דבר נוראי, לא חשוב לי כל השיעור, חשוב לי הקטע הזה ברב דסלר, שכל מי שיושב פה יזכור אותו. הוא קטע מאוד מאוד יסודי בעבודת השם שלנו ובלימוד התנ"ך שלנו. הרבה פעמים הדברים האלה עולים לדיון בכל מיני מקומות, ונדמה לי שהקטע הזה הוא אבן יסוד ואבן מסד בלימודי התנ"ך. במקום מספר 5, כשנשמע אדם משתמש במילה עוולה, לא מוכן לדעת כלל לאיזו דרגה של חומר עבירה הוא מתכוון, מבלי שנדע את מידותיו של האיש המדבר בדרגתו המוסרית. מה זאת אומרת? בצעירותנו היינו שומרים במשמר האזרחים רב ויגדור בלילה. עכשיו, אף אחד מהישיבה לא רוצה לשמור עם רב ויגדור במשמר האזרחים. מה רע? מה רע לשמור עם רב ויגדור? דעתי בחדר עם היהודי שהיה אחרי על המשמר האזרחי. מה רע לשמור בלילה עם רב ויגדור במשמר האזרחי? אולי היה בוחן אותנו על השיעור שהוא העביר לנו במשך היום. לרב ויגדור היה מבין שאם אדם מקבל תפקיד במשמר האזרחי, כל הלילה לא יושבים שנייה אחת. זאת אומרת, היינו שומרים, זה לא היה כמו היום, היום זה מה בין דורות ראשונים לאחרונים, שומרים איזה שעה, הולכים עם הנשק, היית מקבל משמרת לחצי לילה. זאת אומרת, זה מתחיל ב-11, נגמר ב-3 לפנות בוקר. הולך רב ויגדור, כתוב בתקנות של המשמר האזרחי שצריך לבדוק את המכוניות בחנייה. הולכים עם המכוניות, עם איזה מישהו לא הגיע מאיזשהו מקום והצמיד איזה מטען למטה. כתוב שצריך לבדוק את חדרי ההשפעה, כי בהם יש גם בלוני גז ברובע, אם לא קרה משהו שם. בקיצור, אתה לא יכול לנוח לרגע. כי רב ויגדור, כשאומרים לו לעשות משהו, הפשט הוא זה ישר כמו סרגל. ככה אמר מפקד המשמרת במשמר האזרחי, הוא גדול הדור בענייני ביטחון, צריך לשמוע אליו, עכשיו לא עוסקים בתורה, לא עוסקים בשום דבר, הולכים עם פנסים, הולכים עם משקים, שרח אותה לשיבה, לא רוצה את זה. כי כל אחד משמר אזרחי עושים סריקה א', סריקה ב', עוד כמה עניינים, וזהו, שאר הזמן יושבים בשקט, מה אנחנו יכולים להיות מטורטרים כל הזמן? על הדרך הזאת אומר הרב דסלר, כשאתה משתמש במילה עוולה, אז מה המשמעות של עוולה? לא יצויה, כולנו מכירים את הגמרא בעם מציע, תכף הוא יביא אותה פה, מה היינו מרגישים אם מישהו יבוא וינגב את הידיים שלו במגבת של מישהו אחר? אנחנו אומרים שהגמרא מסיקה מזה שהאדם הזה הוא גזלן. איך מותר לך לבוא לגשת למגבת של מישהו אחר ולנגב את הידיים? עכשיו, לא יצויה שיודעים היום במעדורת מבט לחדשות, אני כל הזמן חוזר למבט לחדשות, אפשר לחשוב שבשנים האחרונות ראיתי את העניין הזה, אבל נניח שיודעו שתפסו את פלוני אלמוני, איש בכיר מאוד בשירות הציבורי, מנגב ידיים ברגבת של חברו. פשוט כל עם ישראל יושב ויצחק, לא הבינו מה קרה. מה קרה? מה קרה פה? יגידו, תשמעו, זו עוולה חמורה מאוד. הגמרא בבעל הנשיא אומרת שמי שעושה את זה, זה סימן שהוא גנב ונכסה. למה זה? כי כל כך סולם הערכים שלנו כל כך התקהה וכל כך השתבש וכל כך אין קשר בין הדברים, שאתה צריך למצוא איזו סוגיה שמישהו גנב איזה 500,000 ש"ח, 500,000 ש"ח, זה כבר איזה תיק ששווה להתעסק איתו, זה עוולה. מצד האמת זה נכון? אם מישהו היה גונב לנו 10 אגורות, מה היינו אומרים? אדם הזה הוא גנב. דין פרוטה כדין מאה. מה הבדל בין 10 אגורות לבין 500,000 ש"ח? נכון שיש הבדל, אבל בכל אופן, נשתמש במילה עוולה. אז אומר הרב דסלר, כשנשמע אדם, אני קורא שוב, אני אומר, שווה כל העניין הזה שאם זה נמצא מהשיעור הזה, כשנשמע אדם משתמש במילה הבלה, לא נוכל לדעת כלל איזו דרגה של חומר עבירה הוא מתכוון, מבלי שנדע את מידותיו של האיש המדבר ודרגתו המוסרית, כי הערכה בעבלה היא לפי ערך מידות המעריך. למשל, לרב ספרא גנבאי, אם כבר אינו דובר אמת בגנבו, אמרה בסוף מכות, לתוספת מי שאינו אומר דבר בשם אומרו כבר גנב, ויש שלא יבחינו גנבה ברמאות של משא ומתן, ויש גנב סתם שלא ישים שום עבלה בגנבה כלל. והנה, הערכתה של התורה הקדושה היא בוודאי המעולה שבה הערכות. כבר ביארנו במאמר תורת אמת, שמגדרי תורה מן השמיים היא, שהתורה הקדושה מורמת מעל כל הנגיעות האנושיות, ומשפטה, ומשפט אמת המוחלטת, וכן כתב בנביאים, כי לא מחשבותי מחשבותיכם, לא דרככם דרכם עם השם, כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכם מדרככם ומחשבותי מחשבותיכם. על כן מובן שהבחנת התורה בחטאים היא דקה עד אין שיעור, גם התיאור המיקרוסקופי לא יספיק לתת לנו מושג מדקות משפטה. ומעטה נוכל להתקרב להבנת מאמרם זל בשבת. כל האומר הוא בן חטא, בני אלי חטאו, בני שמואל חטאו, דוד חטא, שלמה חטא, אינו אלא טועה. פירוש, האומר שחטאו על פי קנה מידה של עצמו, טועה בפשוטם של דברים. כל האומר דוד חטא במעשה בת שבע, יש לי איזה ויכוח גדול עם הרב יגר לאחרונה, התקוטטנו כפי שלא התקוטטנו הרבה שנים. מה הפשט בדבר הזה? הגרון לא מזמן להתקוטטות, רואי דנה משיעור אי. היה בינינו איזה ביקוח, והרבי הגיע מה משהו בשיעור, וחזרנו ודנו ומקורות לפה ומקורות לשם וכו' וכו'. אבל בלי להיכנס להתקוטטות הזאת ולמריבה הזאת, ברוך השם, ריתך דאורייתא, זה דבר חיובי וטוב, מי שנדמה לו, ולצערנו העיתונות שלנו היום מלאה בדברים הללו, שאפשר להגדיר את סיפור דוד ובת שבע, כמו שאתה שומע היום כל מיני מעשים כיבון אלו, אינו אלא טועה, הוא פושע, הוא עבריין. בקנה המידה הזה אתה דן את דוד המלך, דוד שכתב את ספר תהילים, דוד שהוא נעים זמירות ישראל, דוד שמונה את בית המקדש, דוד שעושה את כל הדברים הללו, אז מה, הוא אחד הריקים והפוחזים? אז כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, ותראו את ההערה של הרב דסלר, פירוש, האומר שחטאו על פי קנה מידה של עצמו, ודאי שהיה פה משהו. אבל המשהו הזה, מי אומר שאנחנו יודעים איך להעריך אותו? יש לו קנה מידה אחר לגמרי. איך לא ירתם לדבר בעבדים במשיח השם? זאת אומרת, אנחנו מדברים על גדולי עולם. טועה בפשוטם של הכתובים. אז הוא לא אומר דבר נכון לפי פשוטם של הכתובים. לא זאת הכוונה ולא זה העניין. אז בכל אופן, זה מה שמתרחש עם ילדיו של שמואל, ואז מתחדשת פרשת בקשת המלך. שמואל כאוב מאוד, העם מביע בו חוסר אמון, אנשים לא מתייחסים אליו, לעבודה שלו ולעניין שלו, והתקבצו כל זקני ישראל, ויבואו אל שמואל הרמתה, ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך להלכו בדרכיך, אתה שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. משפט מבהיל, שימה עלינו מלך לשופטינו ככל הגויים. אנחנו לא רוצים מלך, כי אנחנו רוצים להתקרב לריבונו של עולם. אנחנו רוצים להיות כמו כל הגויים. לכל הגויים יש מלך, גם אנחנו רוצים מלך. נורא, נורא והיום, וירא הדבר בעיני שמואל, כאשר אמרו תנו לנו מלך לשופטינו, והתפלל שמואל אל השם. ויאמר השם אל שמואל, קדוש ברוך הוא כמו סבא טוב, מרגיע את שמואל, אומר לו תשמע, אין ברירה, צריך לשנות את הקונספציה, צריך לשנות את התפיסה, מתרחשים תהליכים. היום זה לא מה שהיה פעם. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? שמע בכל העם, לכל אשר יאמרו אליך למה? כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממנוך עליהם. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, הבעיה היא לא איתך, הבעיה איתי. הם לא רוצים קשר איתי. הם רוצים משהו אחר, הם רוצים איזו מציאות אחרת. כי אותי מעשו ממנוך עליהם. ככל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים, ועד היום הזה, ויעזבוני, ויעבדו אלוקים אחרים, כן, ויעבדו אלוהים אחרים, כן הם העושים גם לה. ואתה שמע בקולם, אך כי העד תעיד בהם, והגעת להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם. ויאמר שמואל את כל דברי השם אל העם, השואלים מאיתו מלך. מה קורה? ופה אני רוצה שנתגלגל לפרשה אחרת לגמרי, ואני רוצה לשאול שאלה, למה כשיהושע מגיע לארץ הוא לא ממנה מלך?
הקדוש ברוך הוא
ציווה. מה זה?
הקדוש ברוך הוא ציווה.
אז גם פה הקדוש ברוך הוא ציווה אותה.
למה? בקשה שלה, שם אין בקשה שלה.
ו- ואם מישהו היה מבקש, אז הוא היה ממנה מלך?
לא. לא דווקא.
מה מזכיר לכם הסיפור הזה של מלך? לא, מלך זה ודאי מנהיג, אבל מה זה, מה זה אומר לנו מלך? מלך קשור לאיזה עוד שני דברים? מה זה? שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, למחות זרעו של עמלק, לבנות בית המקדש ולמנות להם מלך. עכשיו, למה הדבר הזה התעכב? זוכרים את הסדר הכרונולוגי שאנחנו חוזרים אליו כל פעם? אנחנו אומרים שספר יהושע ושופטים 330 שנה. ביחד. ספר יהושע 28 שנים, ספר שופטים 300 ומשהו שנים. עברו, אנחנו מדברים, ספר שמואל כיחידה זמן בפני עצמה, מקיף בערך 100 שנים. עברו למעלה מ-350 שנה. למה אף אחד לא ביקש מלך עד עכשיו? מה קרה? היו מה?
הם
משפטים נפרדים. מתי?
גם
לעבור
את
האי סדר
הזאת, לא?
מה זה?
לא רוצה
שיגידו
להם מה לעשות.
כבר אז לא רוצה שיגידו להם מה לעשות.
לא, זה היה העניין של הסביבות האלה. הם רוצו להיות בחלוקה שלהם. אבל כפי
שזה שוב. יפה, זאת אומרת שלמעשה הם פספסו איזשהו דבר מאוד יסודי ומאוד משמעותי בתקופה הראשונה שבה הם היו בארץ. וכאן התעורר פתאום איזשהו צורך ואיזשהו עניין לשנות את הדבר הזה ואת העניין הזה.
אז למה התגובה של הקדוש ברוך הוא כזה?
מה?
אם זה משהו שצריך לקרות.
מצוין, יופי. קיבלת בשאלה בכלי יקר בחומש דברים שתכף נראה אותה. אז קודם כל בוא נראה איך התורה מדברת איתנו על מינוי מלך. אז במקור מספר 6 מופיעים פסוקים בחומש דברים, פסוקים ידועים ומפורסמים. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך וירשתה וישבת בה ואמרת שים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. אומר הקדוש ברוך הוא שום תשים עליך מלך אשר נבחר השם אלוקיך בו מקרב אחיך. מקרב אחיך הכוונה היא שלא מחוץ לארץ אלא דווקא מארץ ישראל. תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא, רק לא ירבה לו סוסים ולישיב את העם מצרים הלמעלה כבוד סוס. והשם אמר לכם לא תוסיפו נשים בדרך הזה עוד, ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד, ויחש איתו על כיסא ממלכתו וחתם לו את משנה התורה הזאת על ספר וכו'. אני לא קורא את הכל, אני מניח שכל אחד מכיר את הדברים הללו. עכשיו בוא נראה את ריכוז השאלות מסתובבים לעניין הזה במקום מספר 7. על בקשתם זו עלינו לשאול את עצמנו 4 שאלות. אם מסתמכים הם על מצוות התורה, מדוע הם תולים את הצעתם בזקנותו של שמואל? אם באמת הקדוש ברוך הוא נותן להם חיוב למנות מלך, מה זה קשור לעובדה ששמואל זקן? הם צריכים למנות מלך, כי יש מצווה מן התורה למנות מלך. גם אם שמואל הוא שיא הצעירות והעונה. אבל צריך למנות מלך, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש. זה
קיום של מצווה. אבל הם לא מבקשים לקיים את המצווה.
אלא מה הם מבקשים?
מלך ככל הגויים.
או, בסדר, זה כבר תשובה לעניין. אם מצוות התורה היא, מדוע לא עלה בדעתם של מנהיגי ישראל לקיימה כל מאות השנים שלפני? ג' מהי המידה שבה יוכל מלך למלות מקומו של נביא ושופט, ובמה שינוי זה ימלא את מה שיחסר בעתיד? ד' מדהים, מדוע הם אומרים ככל הגויים וכו' וכו' וכו'. זאת השאלה, זאת הסוגיה, היא בהחלט סוגיה גדולה, אנחנו מזכירים אותה כהרגלנו, אנחנו משתדלים לעמוד בפרק בשיעור, אז אמרנו שיש לכל דבר כזה מחיר, ויש פה מראה מקומות מאוד גדול, מאוד נרחב, אורחה עם הקדוש על התורה, יש כאן כלי יקר שכבר מישהו מחברינו כיוון פה לאחת השאלות שלו, אין טעם עכשיו להתחיל לקרוא את כל הקטעים האלה בצורה זאת אומרת, עוקבת מילה אחר מילה בפנים. הרעיון שיש פה, הרעיון שמופיע מסביב לעניין הזה ולדבר הזה, שאכן הם נהגו שלא קשורה. הם נהגו שלא קשורה כי הבקשה שלהם לא נבעה מתוך רצון וצורך לקיים את מצוות השם, אלא מתוך מגמה להיות ככל הגויים. היה להם פחד נוראים מפלישתים. מה?
כתוב בתורה שזה מה
שאני רוצה. כן, אבל מה שכתוב בתורה, אז כתוב בתורה שמה, שום תשים עליך, ואמרת, שום תשים עליך מלך, אשר ימחר השם אלוקיך בו מקרב אחיך, אשר לא תוכל לתת איש, איש נוכרי אשר לא הכי חרוך. ואמרת, אתה תבוא ותגיד, אשים עלי מלך ככל הבריאים אשר סיכו אותי. נכון, אבל באיזשהו מקום התורה מתקלת את עצמה. התורה באה ואומרת שאם אתה תרצה לשים עליך מלך ככל הגויים, זה לא בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לגויים יש מלך גולה. המלך יכול להיות במקום אחד והעם במקום אחר. אתה צריך לשים מקרב אחריך, אתה צריך לשים דווקא במי שנמצא כאן בארץ ויש לו זיקה ושייכות לעניין הזה. ובעיקר הנקודה, והנקודה הזאת היא כאובה ושמואל חוזר עליה. לנו נדמה שרק היום, אם מנהיג לא בוחרים בו, אז הוא עצוב, הוא כועס וכולי וכולי. תראו מה קורה לשמואל. שמואל מרגיש שבהתפלל שמואל אל השם, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיושיע אותו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, הבעיה היא לא שלך, אלא שלי, והם עוזבים אותי וכולי וכולי, ואתה תשמע בקולם, אבל מה? תגיד להם, חבר'ה, לא כדאי לכם מלך. אתם חושבים שמלך יפתור לכם את כל הבעיות? תדעו לכם, מלך מתחיל סיפור שלם. ומה הסיפור? וכאן מופיעים פסוקים של משפט המלך. אין איזה מקום קדום, לא ברור האם שמואל קיבל את זה בנבואה, מאיפה הוא אמר את הדברים הללו, אבל יש פה דברים נוקבים כדורבנות. מה זה משפט המלך? צריך לחשוב פעמיים, האם רוצים את זה? האם מעוניינים בזה? האם זה תופס בכלל מקום? ויומר, זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. קודם כל, חוק גיוס בנים. את בניכם ייקח ושם לו במרכבתו ובפרשה ורצו לפני מרכבתו. אתם רוצים את הילדים הגדולים שיהיו לידכם בבית, זאת אומרת שיעזרו לכם וכו' וכו'. אין דבר כזה. אם יש מלך, יש חוק גיוס. ואם יש חוק גיוס, המלך לוקח את כל הבנים. תדעו לכם, אני עד היום הייתי שופט, לא עשיתי את זה. שמואל לא מקים צבא, אין לנו תיאור של חילותיו של שמואל הנביא, אין לנו איזשהו תיאור מעשי של העניינים הללו. הוא לא הקים צבא, הוא לא עשה את זה, הוא לא טיפל בזה, לא כלום. מה? מה היה? אז הוא היה מכנס את כולם, כולם יוצאים למלחמה. אבל לא היה איזה אנשים שהיו חייבים לבוא או לשלם מס על הדבר הזה. אבל אם יש מלך, המלך צריך שתהיה לו מלכות, הוא צריך להרגיש שהצבא איתו דברים כגונאים, אז ממילא זה אחרת לגמרי. זה הדבר הראשון. חוץ מזה, ולשום לו שרי אלפים, גם צריך שירות לאומי. שירות לאומי של בנים בשלב ראשון. לא מסתפקים בצבא, אלא צריך המלך צריך שיהיה לו חבורה של אנשים, ולשום לו שרי אלפים, ושרי חמישים, ולחרוש חמישו, ולקצור קצירו, ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו. המלך צריך להפעיל מנגנון שלם. מישהו צריך להגיש לארוחת צהריים, מישהו צריך לקחת את הרכב שלו לטיפול 10,000, הוא צריך נהג, הוא צריך רכב חינופי, הוא צריך מנגנון שלם שיקיף אותו, חוץ מהצבא. זה דבר אחד. אז תגידו, טוב, בילה, הבנים יצאו מהבית. שמואל הנביא ממשיך, ובנותיכם ייקח לרקחות ולטבחות ולעופות. יש לנו מלך, באים לבקר אותו ממקומות אחרים, באים נוסעים, חוזרים, המלך צריך להגיש לו ארוחות מלכותיות כל יום. מי יטפל בכל הדברים האלה? אז הוא ייקח את הבנות, וזה מה שהוא יעשה, ייקח אותם לארמון המלוכה, וכל אחד תהיה שם בתורנות, חצי שנה, שנה, לא משנה מה, קחו בחשבון, את הבנים אתם מפסידים, את הבנות אתם מפסידים גם כן. הלאה, יש לכם רכוש. אתם יודעים שפעם היה חוק, אני לא יודע כבר מה קורה היום, במדינת ישראל, אדם שיש לו רכוש בכסף, אסור לאף אחד לפתוח את זה. כי זה, כאילו זה חיסיון, זה מנותן. אולי אפילו עד היום הדבר הזה קיים. עד שפעם היה שוד הכספות הגדול בירושלים, ששבדו ברחוב קרן היסוד, ממש באמצע העיר, באיזה סוף שבוע, שבדו מאות כספות. ואז מה קרה? כל אחד בא לביטוח, היה לי מיליון דולר בכסף. טוב, זה כבר עבודים שלך מיליון דולר בכספת. הוא היה חשקל בכספת. אז שינו את החוק, נדמה לי שהיה איזשהו חבורת הווריינים הירושלמית המפורסמת והידועה, עשתה את המכה הזאת. אז ממילא אומר להם שמואל, חבר'ה, גם עם הרכוש שלכם, אל תהיו כל כך שקטים ובטוחים. למה? את שדותיכם ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו. הוא צריך להאכיל את כל האנשים שלו, ואיפה הוא יאכיל אותם? הוא יביא להם, תשמעו, יש פה שדה של נקטרינות, יש פה איזה מטע של נקטרינות, והפרסקים, ומנגויים, ותפוחים וכו'. קדימה, תיקחו, מלך פורץ גדר, מלך יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. וזרעכם וכרמכם יעשו, הוא יבקש מעשר, הרווחת 1,000 שקלים, 100 שקלים לקופת המלך, יעשו, מלשון מעשר, ונתן לסריסה ולעבדה. יש פה בהחלט סיום לא סימפטי ולא נעים של כל העניין הזה, ואת שפחותיכם ובחוריכם הטובים ואת חמוריכם ניקח ועשה נמלכתו, צונכם יעשו ואתם תהיו לו לעבדים. רבו ישראל, אתם טועים בהבנת העניין, לא כדאי לכם בכלל כל הסיפור הזה. יתחיל פה עסק עם המלך, אתם תפסידו המון המון מכל מה שיש לכם, לשם אתם צריכים את הדבר הזה. ואז מה יקרה? וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם, ולא יענה השם אתכם ביום ההוא, שום דבר לא יעזור. אתם עכשיו מבקשים את זה, למה? אתם רוצים להיפטר ממני, אתם חושבים שאני כבר זקן, עובר בטל כזה, לא שווה כלום, יש לכם מאבקים עם פלישתים, אתם רוצים להתמודד איתם? תדעו לכם, אתם תתחרטו על הרגע שביקשתם בכלל. זה משפט המלך, דברים קשים מאוד. כל אדם נורמלי היה חושב פעמיים, מה אני צריך את זה? לשם מי אני עובד? אני עובד לשם המלך. את הבנים, את הבנות, את השדות, את הכרמים, את כל הדברים הללו, אבל כולנו יודעים שזה ככה. מה זאת אומרת? למה כולנו יודעים שזה ככה? כל אחד יודע שכשיש מדינה מתוקנת, אז יש מיסים, ויש הוראות, ויש תקנות, בנים ובנות, והולכים כך ועושים כך, זה... אחרת המלכות לא יכולה להתקיים, אלא בציאות של מלכות בכלל. וימענו העם לשמוע בקול שמואל, ויאמרו לא, כי אם מלך יהיה עלינו. מכירים את זה לפעמים? אדם מתבצל בעמדתו, אדם בא להורים שלו, מדבר איתם על משהו, הוא אומר, תשמע, מוישה, זה לא טוב בשבילך, אל תעשה את זה, לא כדאי לך, זה לא טוב, תפסיד מזה לעשות. לא, לא, אני יודע בדיוק מה אני רוצה לעשות. ואז, אחרי זה מצטערים, וזה מאוחר מדי. והיינו גם אנחנו ככל הגויים, עוד פעם ההדגשה הזאת, וזה כואב לשמואל בכאב גדול. למה אתם רוצים להיות ככל הגויים? חוויה אישית משבת האחרונה. אני, יש לי איזה מנהג, שבשבת אני יוצא לטייל עם הילדים הקטנים שלי מחוץ לרובע. שבת האחרונה היה לי כזה כאב לב, שאני לא יודע אפילו איך להביע אותו ולפני מי להביע אותו. כידוע, אנחנו מתקרבים לחגי הנוצרים. קריסמס, חג המולד, חג הפוך, חג ישר וכו'. אני יוצא לשער יפו, אחרי לטייל באזור אחד, לתלביע וכו'. אני רואה חבורה של אנשים, שלקח לי זמן להבין האם זה בובות או אנשים, מאופרים לחלוטין. רק מצמוצי העיניים עשו לי... אתה ראית את זה גם כן? היה פשוט דבר מדהים. אני עמדתי כמה דקות, לא הבנתי האם הציבו שם בובות או שהציבו שם אנשים. ושמו לפניהם סלצלות כאלה, אנשים שמו כסף שם, פשוט מוטיבים נוצריים של סנטה קלאוס ומלאכים ועניינים, וכל זה בשער יפו, ומאות ישראלים עם הילדים שלהם שבאים כביכול לטייל בחורף הירושלמי בשבת, נעמדים שם ומתפעלים ומסבירים לילדים שלהם, ואני מסביר לילדים שלי כמה הנוצרים האלה טבחו בנו וכמה הם הרגו בנו וכמה הם עשו את הכל. לא הבנתי לך איפה אני נמצא, לא הבנתי איך אנחנו פה במדינת ישראל ככל הגויים בתוך ירושלים בשבת. עכשיו ברגע הראשון, זאת אומרת, קודם כל התפעלתי מהאומנות שבדבר. אתה רואה אנשים עומדים, אתה רואה בן אדם עומד ככה, הוא לא זז. עכשיו אחד הילדים אומר לי, אבא תראה, הרבי הזה גונב להם כסף. היה שם למטה כאלה סלצלות של כסף, ואנשים שמו כסף, בא איזה הרבי שחד בגלל, אני חייב להגיע. לא זזים, לא זזים, לא זזים, עומדים ככה. ורק שהתחילו למצמץ בעיניים, הבנתי שזה בני אדם בכלל, חשבתי שזה פסלים או משהו, לא קלטתי ברגע הראשון מה קורה עם זה בכלל. אחרי זה דיברתי עם מישהו שהוא באיטליה, אמר לי, מה קרה לך? באירופה יש עשרות אנשים כאלה. זה מקצוע שלהם, אנשים כאילו מאפרים אותם, הם עומדים, לא זזים, לא מעניין אותם כלום. בסדר. אז אני אומר, זה קרה בשבת האחרונה, ב-12 בצהריים. אז מה זה הנושא הזה? מה זה הנושא הזה? ככל הגויים, זה מבהיל, אני אומר רבותיי, היום בתרבות שלנו, היום בכל העניינים שלנו, אנחנו צריכים להתבונן בדבר הזה. האם אנחנו רוצים להיות ככל הגויים? התרבות שהגויים האלה הורישו לנו היא כל כך מיוחדת ששווה לנו בעניין הזה, אבל תראו איזה כאב, איזה כאב לשמואל. וימענו העם לשמוע בכל שמואל, ויאמרו לא, כי אם מלך יהיה עלינו, והיינו גם אנחנו ככל הגויים. ושפטנו מלכנו ויסה לפנינו ונלחם את מלחמותינו. זה מה שאנחנו רוצים. שמואל כאוב, שמואל אומר, ככל הגויים, זה הקטסטרופה הכי גדולה שיכולה להיות. מילא אתם רוצים להיפטר ממני, בסדר, אבל מה זה להיות ככל הגויים? זה הדבר שמפריע לו. וישמע שמואל את כל דברי העם, וידברם באוזני השם. כמובן שאולי אתם לדבר אותם באוזני השם, הקדוש ברוך הוא שמע את הדברים הללו, אבל זה כבר למדנו ממשה רבינו. ויאמר השם אל שמואל, שמע בקולה, והמלכת להם מלך, ויאמר שמואל אל אנשי ישראל, לכו איש לעירו. זאת אומרת, מה שמתרחש בין הדברים הללו, קודם כל שימו לב ששמואל משנה. הקדוש ברוך הוא אומר לו מה? תמנה להם מלך. הוא ממנה? הוא לא ממנה. הוא אומר, לכו איש לעירו. אתם קודם כל תחזרו הביתה, אחרי זה נדבר, אחרי זה נראה מה קורה. כי הוא מרגיש את הקטסטרופה שעומדת לבוא על עם ישראל, וממילא הוא לא רוצה לעשות, הוא לא רוצה לעשות את העניין ואת הדבר. אנחנו מסיימים פה, בשבוע הבא, בעזרת השם, בחירתו של שאול, עם האותות המיוחדים, שזה עניינו של פרק ט'. אני מזכיר שוב שמה שראינו היום עברנו בטבלה שקצבנו לעצמנו בתחילת השנה, אז סיימנו את הקטע של משפחות אמיל ואליקנה והמשכן בשילה, שזה, שנייה, רבותיי, עוד 30 שניות, שזה פרקים א' ב' ג'. בשבוע שעבר סיימנו את נדודי אהרון והנגד שמואל, שזה עוד 3 פרקים, אי ורזי. התחלנו היום את בקשת המלך והמלכן שאול. וזה כמובן מוביל אותנו לחלק המרכזי, המשמעותי של ספר שמואל א', כל המאבק, דוד, שאול, המלחמות וכו'. שבוע הבא, כפי שאמרנו, נתחיל לראות, אחרי שעם לא מקבל את ההערה של שמואל, הוא עוד פעם מנסה לדבר איתם שבכל אופן ירדו מהסיפור הזה, הם לא שומעים בקולו, אין ברירה, צריך לבחור מלך, ואז נראה את התהליך איך הדבר הזה מתבצע. תודה.